פרק שני בבבא בתרא עוסק בהרחקת נזיקין. כמה צריך להרחיק, אם יש היתר של לסמוך בהיתר. ואחת הסוגיות הראשונות והגדולות שעוסקות בעניין זה מה שנקרא סוגיית חרדל ודבורים. בראשונים, באחרונים, היא נחשבת אחת הסוגיות הסבוכות בש"ס. אמנם כפשוטו אולי היא לא כל כך קשה, אבל אחר כך בחשבון או בשאלה של אבא אמינא או מסקנה, הקצות, למשל בסימן קנ"ה, מביא בעניין של חרדל ודבורים, הוא כותב בהתחלה שזאת אחת הסוגיות הכי מסועפות, הכי... זהו, מביא ארבע שיטות של ראשונים ומנתח כל אחת ואחת מהשיטות, כן? איך להבין אותה, שיטת רש"י, שיטת ריב"א תוספות, שיטת הרמב"ן, ובתוספות בעצמו יש שתי שיטות, שיטת רש"י, שיטת תוספות, רי ורמב"ן. אנחנו לא ניכנס לעניין הזה כי זה נושא סבוך. אני אבל רוצה להגיד על נקודה אחרת מאוד מרכזית שקשורה לעניין, ואני חושב שזה בעצם גם מפתח לכל הבנת פרק שני, רמז לדבר. גם בשיעור הכללי הראשון דיברנו על זה. שימו לב, יש מסכת בבא קמא. מסכת בבא קמא עוסקת בארבעה אבות נזיקין: שור, בור, מוות ועבר. עכשיו מסכת בבא קמא עוסקת על איזה נזקין אתה צריך לשלם ומה מגדיר אותך להיות כמזיק. זאת אומרת, מגדירים אותך כמזיק והאם אתה צריך לשלם. מסכת בבא בתרא, לפחות פרק שני, לא עוסק בשאלה אם נזקת, אם אתה צריך לשלם, אלא עוסק בעניין של הרחקת נזיקין. החיוב להרחיק נזיקין, ויש כמה וכמה נפקמינות לכל הצדדים. שימו לב, ישנם מצבים, נגיד בבבא קמא, בבבא קמא, אם יש לך שור, וחשוב כדי שנבין, ניקח שני דוגמאות. שור המזיק, נגיד שם שור אוכל תבועה של השכן, את צריך לחשוב ולהפסיק לחשוב שור, שבשביל שיהיה שור הוא צריך להיות שור כזה, כן, כזה גדול וענק עם קרניים, כן? שור לא צריך להיות שור בשביל שיהיה שור. גם דבורים יכולים להיות שור, כן? גם דבורים לכאורה יכולים להיות שור. הגמרא אומרת אפילו על שור הנסכל, רק שתבינו, שור הנסכל, אם שור הורג, סוקלים אותו, אז הגמרא בעדויות מספרת על תרנגול שסקלו אותו כי הוא היה שור הנסכל. השור מה זה? מה זה אבל שור? יש לך ממון שמזיק, אז הוא יכול להזיק בקרן, הוא יכול להזיק בשן. קרה, אם הוא הולך ואוכל אצל השני, זה שור המזיק בשן. אז כל בבא קמא עוסקת מתי צריך לשלם וכמה ועם נזק שלם וכו'. יש נזק של בור, תקלה. יש נזק שהוא נקרא אש, וחשוב לנו לדעת את זה. אש, כולם יודעים מה זה אש, אבל אש לא צריך להיות אש בשביל שהוא יהיה אש. גם מים יכולים להיות אב נזיקין של אש. אם אתה לקחת, מה זה אש? זה אתה לא שמרת דבר אצלך ברשות והוא הלך והזיק ברוח מצויה. הגמרא אומרת שאבנו סכינו ומסעו. אדם לקח אבן ושם את זה על הגג ונפלו ברוח מצויה, באה רוח ורוח מצויה. רוח מצויה זה נורמלי שזה יקרה, לא סנדי של היום, כן? זה לא רוח שאינה מצויה. רוח מצויה זה רוח מצויה ומזיק, אתה חייב לשלם. מה זה? זה אש. איפה יש פה אש? אש זה דבר שלך ששמת ברשותך ויצא והזיק לרשות של השני, זה אש. אז בבא קמא מטפל בשאלה אם הזקת מתי אתה צריך לשלם. ותזכרו לנו כרגע, כי אנחנו נחזור לזה, על אב נזיקין של שור המזיק בשן, ושור לא צריך להיות שור, אלא הוא ממון, בהימה שמרצונה הולכת ומזיק, אבל כל חיה ואוף יכולים להיות גם כן בזה. ואש זה עשית פעולה אצלך, ויש רוח מצויה, זה נורמל שיקרה. בבא קמא מטפל בזה. בבא בתרא בהרחקת נזיקין לא בא ואומר אם הזקת אתה צריך לשלם או לא, אלא הוא אומר האם אתה חייב להרחיק או לא. ויש כמה נפקמינות. יש מקרים, והגמרא בדף כ"ב אומרת שאתה צריך להרחיק, וגם על רבי יוסי, שרבי יוסי אומר שעל הניזק להרחיק את עצמו מודה בגירי דילי, אם זה ישיר שצריך להרחיק, אבל זה לא אומר שצריך לשלם. הגמרא אומרת על מרחיקים את הסולם לימה לא כרבי יוסי, אומרת הגמרא בדף כ"ב מודה רבי יוסי בגירי דילי, ומיד הגמרא שואלת והגרמה הוא. זאת אומרת יש מציאות שצריך להרחיק, גם על רבי יוסי זה גירי דילי, אבל זה לא אומר שאם יזיק אני צריך לשלם, כי זה גרמה. זה מקרה אחד. מאידך יש מקרים הפוכים, שאדם לא צריך להרחיק, הוא הרחיק כמו שצריך, אבל אם יזיק יצטרך לשלם. למשל הגמרא בדף כף לגבי תנור, אומרת הגמרא שאדם צריך להרחיק בתנור, אבל אם הוא יעשה את ההרחקה בתנור בתוך הבית שלו שלושה טפחים או משהו, כמו שכתוב כף עמוד ב', אם יזיק, וככה ההלכה, לא כמו רב שמעון, אם יזיק משלם מה שיזיק. זאת אומרת אתה צריך להרחיק, הרחקת את מה שאתה צריך לעשות, אבל אם יזיק צריך לשלם. מדין אש, זה ממש אש, צריך לשלם. ויש מקרים אחרים שעליהם נדון בשיעור הזה ונצטרך להבין, אבל מכוח זה נבין את כל התמונה הכללית בעזרת השם של הפרק הזה. לפרק הזה יש איזושהי נקודה של לב, נקודת מרכז, ועליה אנחנו רוצים להגיד, לעמוד. יש מקרים שלכאורה אנחנו לא נבין למה לא רק שאתה לא צריך לשלם, אלא אתה גם לא צריך להרחיק. ולכאורה לא מובן, כשאם נתבונה נראה שזה אב נזיקין ממש. וזאת השאלה שיצטרך לעמוד עליה. כדי שנגדיר את זה, כדי שנבין, נשאל. שימו לב, רבי יוסי סובר על הניזק להרחיק את עצמו, ולכן לפי פשט הגמרא, אני אומר, יש שיטות ראשונים אחרות שלמדו למסקנת הגמרא, לפי פשט הגמרא לא בעל הדבורים צריך להרחיק ולא בעל החרדל צריך להרחיק, כי שניהם מזיקים ונזקים, ושניהם להרחיק על עצמם, על הניזק להרחיק את עצמו. נשאלת השאלה, בעל הדבורים לא רק שלכאורה הוא היה צריך להרחיק, לכאורה אם הדבורים שלו הולכות לחרדל, ולפי רבי יוסי דבורים מזיקות את החרדל, הוא צריך להיות משלם, כי אין שום הבדל אם השור שלי נכנס ויוצא מהבית ואוכל בשדה של השני, שהוא יהיה חייב מדין שן, לדבורים שאוכלים חרדל. דבורים זה שור מזיק בשן, מה ההבדל? שן זה בהימה שלך, ממון שלך, הולכת מרצונה ואוכלת ברשות של השני, לכאורה זה שן. רבי יוסי לא רק שסובר שלא צריך לשלם, אלא שעל הניזק להרחיק את עצמו. וכי עליה לדעת אם כל יום השור שלי רגיל ללכת ולצאת, לא שור אחד, 100 שברים, הרי הדבורים הולכים בחבורה, כן? 100 שברים שלי הולכים ואוכלים אצל השני, אז לא רק שאני לא צריך שלם, עוד נגיד על הניזק להרחיק את עצמו, לכאורה. איפה נעלם בבא קמא? זאת השאלה, כדי שאני אחדד את הדבר. לכאורה אני מבין שיש הפרדה גדולה בין בבא קמא לבבא בתרא. אני מבין שיש לפעמים שמדין בבא קמא לא צריך לשלם כי זה גרמה, ואף על פי כן צריך להרחיק כי אסור להזיק, ועל הניזק להרחיק על עצמו, על המזיק להרחיק את עצמו, אם זה גירי דילי. זה אני מבין. אני גם מבין הפוך, שאומרים לך אתה בסדר כי עשית את מה שאתה צריך לעשות, ואתה לא צריך להרחיק, אבל אם הזיק צריך לשלם, כמו בתנור. אם לא היית מרחיק, הייתי אוסר לך לעשות תנור גם אם תגיד שתשלם. אם הרחקת, בסדר גמור, אבל אם הזיק צריך לשלם. אבל אנחנו לא מבינים איך יכול להיות מקרים שעל פי העין שלנו זה נראה שהוא אחד מאבות נזיקים, ולא רק שפטרו אותו שם. דבורים זה לכאורה שור המזיק בשם. אני אשאל אתכם עוד שאלה. אדם נוטע אילן סמוך לבורו של חברו, זה לא גירי דילה, ולפי רב יוסי על הניזק להרחיק את עצמו. פשיטה שאם נתתי אילן והיא הרסה את הבור, לא צריך לשלם. לכאורה זה אש. איפה זה אש? אילן רגיל לצמוח, כן. אילן רגיל לתת שורשים, כן. הוא הולך כל יום, כל רגע, כל שנייה, יש שורשים שהולכים. אז השורשים הולכים, 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 מגיעים לבור. מה זה הבדל? והטבע, עכשיו תשימו לב איך צריכים לתפוס דברים בלומדס, אבל זה לא שרוצים לעשות לומדס, ככה דיין צריך לראות. דיין אומר, אילן שהטבע עושה שהוא הולך ושולח שורשים, זה בדיוק כמו אש שמהבית שלי היא יוצאת ברוח מצויה. אין לך רוח מצויה יותר מחוקי הטבע. חוקי הטבע זה רוח מצויה. כמו שאבנו סכינו ומסעו שנפלו על ראש גגו ברוח מצויה והזיקו חייבים. אז לכאורה רבי יוסי אומר, וככה ההלכה, שבעל הבור צריך, אני נוטע אילן. אדוני, ברגע שאתה נוטע אילן אתה מדליק אש, מה זה משנה אם האש תעבור עוד 5 דקות או עוד 10 דקות או עוד שנה? זה לכאורה אש, כי אין לך רוח מצויה יותר מחוקי הטבע, שבסוף השורשים יגיעו לשם. או נגיד המתונטה הזה, הבור, מותר לי לשים בור עם מים שלי או נברשת של כובסים או משהו, והמים הולכים ומחלחלים ומגיעים לבור של השני או לקיר של השני והם הורסים אותו, זה שוב אש. מים מחלחלים, המים הולכים ויוצאים מהרשות שלך, אש כי תצא אש. אדם מדליק אש אצלו בבית והיא יוצאת לבית של השני, צריך להיות חייב. מה ההבדל? השאלה הזאת העסיקה ראשונים ואחרונים, וכל אחד הלך באיזושהי דרך אחרת, ואנחנו נענה על זה. אבל כדי שנענה על זה נפתח בפתיחה אחרת. לכאורה כל יהודי שיש לו קצת מוסר, ופה יושבים בחורי ישיבה שיש להם מוסר, או אנחנו מתכוונים שיש להם מוסר, ואם לא אנחנו משתדלים להכניס להם מוסר, שומעים רבי יוסי שאומר על הניזק להרחיק אל עצמו, והלכה כמוהו, יהודי צריך לצעוק, זה פר זה? ככה מתנהגים? על הניזק להרחיק את עצמו. אני אתן למישהו סתירה ואני אגיד לו, זה בעיה שלך שחטפת סתירה, אתה היית צריך לברוח כדי לא לקבל את הסתירה. על הניזק להרחיק את עצמו. את השאלה הזאת, וזה צעד ראשון, תראו מה אומר הגאות מימוניות במקור אחד. אומר הגאות מימוניות, ואנחנו עוד לא מטפלים בשאלה, אנחנו שואלים אפילו במקום שזה סתם הרחקת נזיקין, זה עוד לא בא בקמה, מה זה על הניזק להרחיק את עצמו? תשימו לב. עוד אומר יצבא, דלב לכל מילה אמר רבי יוסי על הניזק להרחיק את עצמו, אלא שהן עיקר יישוב או דירה או תשמיש, שאין לו למזיק להניח יישובו או דירתו או תשמישו. כדתניה בתוספת הרב יוסי מתיר שלא ניתנו שדות אלא נטייה, וכן נשמה נמי בירושלמי דאמר תמה דרבנן משום יישוב האוילום בבורות. ורבי יוסי מושיב, כמו דעית לכן יישוב בבורות, אף אנה היית ליישוב העולם באילנות, ומשרה וקרישין וחרדל כולם עיקר יישוב בתשמישם. וכן אנו הייצור את הסונסמי ונפצה דקיתנה דילב דגירי דילאו ואמינה דעל הניזק להרחיק. אבל אם לא היה מייסה של מזיק עיקר יישוב, אפילו רבי יוסי מוידד על המזיק להרחיק את עצמו. זאת אומרת ככה, רבי יוסי בגירי דילי מודה, אבל כשזה לא גירי דילי הוא סובר שעל הניזק להרחיק את עצמו, כי כשאני מדבר על הרחקת נזיקין אני מדבר איך העולם מתנהג ויישובו של האוילום. אדם רוצה ליטוע אילנות, אחד צריך בורות ואחד צריך אילנות, כי ככה העולם מתנהג, זה יישוב האוילום, זה חיים של העולם, עיקר תשמיש ויישוב של האוילום. אז צעד ראשון עשה לנו, שאלנו שאלה, זה סדום? לא, אדרבה, לא תאום רע לשבת יצרה, זה גם בעניין הזה הקדוש ברוך הוא ברא עולם שניישב אותו. אם תגיד שעל המזיק להרחיק את עצמו, יוצא שלעולם אני לא אוכל איתו אילנות, יוצא שהוא לא יוכל להשתמש ביישובו שלו, לא יהיה יישוב האוילום. במקומות של יישוב האוילום אמרו, ואף על פי כן אומר רבי יוסי, שאם זה גירי דילי לא יעזור יישובו של העולם. אבל אם זה לא, אז הכל מתחיל מיישובו של עולם. אז כן,
בהמשך
אומר שבן אדם יכול בחצר שלו
ליצור כלים וכן הלאה.
אז יוצא שגם חכמים מסכימים עם היסוד הזה שבן אדם צריך להתפרנס, וגם אם הוא בשתיים לארבע, וגם אם הוא עושה רע, המחלוקת ביניהם היא בהיקף של ה... מצוין. אז זה נכון, אם כי רעש אפשר לבוא ולהגיד רעש זה לא נזק ישיר, זה כן, זה אפשר להסתכל על זה, אבל נכון, התחשוב הדבר הזה. אבל הצעד הראשון זה יישובו של עולם. אבל עדיין אנחנו לא מדברים שיש מזיק, אלא יישובו של עולם, אתה בא ואומר על הניזק להרחיק את עצמו ולא על המזיק, כי אתה מדבר על מקרים שמצד בבא קמא היה פטור מלשלם. כי כרגע אנחנו אומרים, למשל ניקח את הדוגמה של כ"ב עמוד ב' שזה היסוד, כל המקרים האלה זה גרמה, גם כשזה גירי דילי זה גרמה, ועל הניזק להרחיק את עצמו או על המזיק להרחיק את עצמו, כי גם אם זה יזיק זה יהיה גרמה. אז אם הייתי מתחיל עם זה שכל בבא בתרא אין מה לדבר על בבא קמא, כי מצד הלכות בבא קמא הוא פטור כי זה גרמה, זה היה בסדר גמור, או מצד אחר. אבל נראה שזה לא פשוט. ובאמת רב אורחבר, הברכת שמואל, מביא בשם רבו רב חיים, תראו, אבל נראה שדבריו לא פשוטים. מקור שניים, הנה במחלוקת רבי יוסי וחכמים בהרחקת נזיקין בכל הנסמכים היא על הניזק להרחיק את עצמו, על המזיק להרחיק את עצמו, ובגמרא שם מודה רבי יוסי בגירי דילי וקיימה לקבטי, צריך עיון מה ישנה מכל נזיקין דקיימה לן דיותר יש לו לשמור שלא יזיק משלא יוזק. אדם צריך להישמר יותר שלא תזיק, לא אומרים לניזק אל תשמר שלא תזיק, משום דעליו מוטל חיוב ולא ישמרנו גבי נזקי ממונו, וכן שמירת גופו עליו הוא גבי אדם. ומה ישנה אחד על הניזק להרחיק את עצמו ואפילו לעניין היתר נמי? וראיתי בכתבי יד מוירי ורבי קדוש ישראל זכר צדיק וקדוש לברכה, אפשר לקבל עירת שמיים כשרואים ברב אורחבר איך הוא כותב על רב חיים, כן? וראיתי בכתבי יד מורי ורבי קדוש ישראל זה צוקל, דין מזיק שמדין שמירת גופו עליו או מדין חיוב שמירתם עליך לא שייך אלא כשעשה מעשה לעשות בתוך של חברו, אבל הנך נסמכים שעושה בתוך שלו לא חשיב עושה מעשה בתוך של חברו. ובורך בר אומר בשם רב חיים דבר שלכאורה נראה מאוד מסתבר, אבל לכאורה קושיות עצומות יש לנו. הוא אומר ככה, אתה יודע למה? כי אין פה מה לדבר על בבא קמא. אתה יודע למה על בבא קמא אין מה לדבר? כי לי מותר לעשות אצלי ברשות מה שאני רוצה. ורגע, ניקח את הדוגמה, אם אני חפרתי בור בתוך הבית שלי ובא מישהו ונכנס ונפל הבור באימה או משהו, אני פטור מלשלם, מותר לי לעשות. אם אני בתוך הבית שלי יש שור ואתה נכנסת והשור נגח אותך, או יש לי כלב שם רוטוויילר והוא קפץ עליך ונשך אותך, לא בעיה שלי, כי בתוך שלי מותר לי לעשות את הכל. אומר רב חיים, אל תדבר איתי בהרחקת נזיקין על בבא קמא, כי אני עושה בתוך שלי, בתוך שלי אני לא מצווה ולא ישמרנו. מה אתה רוצה לשאול?
כי לקחת לש.
מה? סויין, אני אחדד את השאלה. לכאורה אני לא מבין את רב חיים. אני בטח לא מבין את רב חיים בדבש ודבורים, שהדבורים הולכים. אני לא מבין את זה באילן, שהשורשים הולכים לרשות של השני. אני לא מבין את זה במתונתה, כשאני עושה הלכות, מאיפה הלכות עוברת? מה זה כשאני שם אצלי בבית ופתאום אני רואה שאצל השכן פתאום הבור נהיה שם לך? מאיפה הלכות הזאת הגיעה? הלכות הזאת הגיעה ממני. אני חדרתי לשני. אני חושב שאם נשאל פיזיקאי, או אני לא יודע למי זה שייך, הוא היה אומר לך שקוטרה הוא בית הכיסא. מה זה ריח? כשיש ריח רע, אז יש משהו באוויר, כן? נגיד, אני עושה אצלי קוטרה הוא בית הכיסא. אז שייך גם להגיד אני עושה בתוך שלי, אתה עושה בתוך שלך, והעשן הולך לרשות של השני. ממה הוא סובל? הוא סובל מהעשן. העשן זה דבר שלך שהולך לתוך של השכן שלך. אני טוען שאפילו ריח, אולי יש פה פיזיקאי שמבין, מה זה, איך יש ריח? למה אני מריח פה מה שמישהו עשה שם? יש גרגירים באוויר או משהו?
מולקולות
באוויר. אז המולקולות האלה זה ריח שלי, זה רוח מצויה שיש. אז ריח, גפת, אני עושה גפת בתוך שלי, והגפת הולכת ומזיקה. מאיפה היא מזיקה? כי יש איזשהו חומר שמסתובב שם. אז מה זה התירוץ הזה של רב חיים שאני עושה בתוך שלי? לכאורה צריך עיון. אם הפשט הפשוט ברב חיים שכשאני עושה בתוך שלי פירוש הדבר, אני בכלל לא נכנס לשטח שלך, ביטלת תורת אש. כי כמעט הכל בדבורים אנחנו שואלים שזה שור המזי, אבל כמעט כל כמעט כל ההרחקות הם בסופו של דבר אש. אש, תזכרו מה זה אש. אש זה דבר שלי שאני עושה ברשותי והולך ברוח מצויה. ומה זה רוח מצויה? חוקי הטבע, נורמלי שזה יקרה ונכנס לרשות של השני. שאלה עצומה. והנה בא הנתיבות ואומר יסוד, שהוא אומר את זה בצורה אחת והחזון איש אומר אותה בצורה שנייה. הנתיבות מחדש חידוש שבאמת יש פה בבא קמא, ולכאורה לא צריך להסתכל אחרת. באמת אם נתבונן, חלק גדול מהרחקות נזיקין בעין של בבא קמא זה שור המזיק, זה אש. ואף על פי כן, לא רק שלא חייבו אותך לשלם, אלא לפעמים אפילו אמרו לך שאתה לא חייב להרחיק. כל זה כלול בדיני שכנים בהרחקת נזיקים. בואו תראו את הנתיבות ואחרי זה נראה את החזון איש. דיני לכאורה קשה על כל ההרחקות שמונה שם בפרק לא יחפור, ומביאם הרמב"ם והמחבר בהלכות נזקי שכנים, וכן עד בבא בתרא בסוגיה דחרדל קשה. כשהדבורים אוכלים החרדל או היונים בשדות, שורו ממשו. הוא מביא פה את הרמב"ן שאנחנו נראה אותו בהמשך. ומדלת אבותם, אני מדלג על הסוגריים, והמי אמרי רבנן די צריך להרחיק, ומשמע דאפילו בדיעבד פטורים, דאפילו בהרחקות שמחויבים להרחיק פטור מלשלם בדיעבד. ואם כן קשה המי אבי כדלת אבות נזיקים, וכן כל הדברים וחשוב בפרק לא יחפורו בלכות נזקי שכנים, לכאורה בכלל דלת אבות נזיקים כשתדקדק בהם, כגון נזקא דמתונתא שהמים הולכים ומזיקים. מי גרם מבור המתגלגל ברגלי אדם שחייב? אמנם אם זה יהיה מדין בור צריך היה להיות פטור על כלים, לא משנה כי בור פטור על כלים, אבל מדין אש או מהזק שהולך על ידי רוח מצויה דחייב, ומקושי כן ממה ששיירו חכמים שאליך מזק בעצמו לך יוצא בזה. אז השאלה ברורה, ועל כן צריך לומר דהדלת אבות נזיקין אינו חייב עליהם, רק שאפשר להחזיק ברשותו ובשמירה שלא יזויקו, ואז רחמן אחי ובשמירה, וכשלא שמרו חייב בתשלומים. אבל הנה דחשיב בפרק לא יחפור, ובאופן דכשיתחייב לשלם העזק אין אפשרות לו לעשות התשמיש זה ברשותו כלל, והתבטל תשמיש זה מרשותו, כיוון די אפשר כלל בעשייה ובשמירה, ובביטול רשות לוחי ורחמנה. בעצם הוא לוקח את הרצבה, אני לא יודע אם הוא ראה את הרצבה, הרבה יותר רחוק ממה שהרצבה אומר. הרצבה שראינו אותו במקור אחד בא ואמר אישו ואוילוב, בגלל אישו ואוילוב לכן על הניזק להרחיק את עצמו, כי אחרת אני לא אוכל לעשות. אבל לא עלה לי חורה בדעת הרצבה, או זה לא כתוב שם, שבגלל זה אני פותר אותך אפילו אם בעיניים של בבא קמא היית צריך לשלם. בא נתיבות ואומר כל הנזקים, כל אולי זה צורה זהו, אם נסתכל על נזקי פרק שני אפשר בעיניים מצומצמות של בבא קמא לראות אותם כאוש, כבור, כשור, ואף על פי כן יש הבדל עצום. שור, אדם מגדל שברים וקורא מקרה והם מזיקים. אש, אדם מדליק אש וקורא מקרה והם מזיקים, תשלם, באמת כמו התנור שלנו. כל אבות נזיקים. אבל אם בגלל שיחייבו אותך באבות נזיקים, פירוש הדבר הוא שלא תוכל לעשות את המעשה בכלל, זה לסגור את הבסטה, לסגור את הביזנס, לא תוכל לנהל ביזנס של דבורים, לא תוכל לנהל ביזנס של של שברים, של דבורים, של אילנות. בקהי גבנה אמרו לך ביטול רשות לוחי ורחמנה. והוא אומר, ומשום מה חיסובר רב יוסי בבבא בתרא דלניזק להרחיק, דמאיך תהיתי יבטל רשות המאזי, יבטל רשות הניזק, דאק שהניזק ישמור על עצמו לא יוזק. מה שאין כן בדלת אבות נזיקים, אי אפשר להניזק לשמור, דאין הניזק יודע מתי יבוא, ולמזיק אפשר לשמירה. ובאנך דבבא בתרא ולהפך, שהמזיק אי אפשר לשמור הנזקים בביטול התשמיש מרשותו, משום אחי לא הכי ברחמן על המזיק. ולפי זה עתינה משפיר בעד אילן סמוך לבור, דלא תיק שהשורשים היוצאים הם שלו, וכשמזיקים לאבק כשורו ובראש שמזיקים דחייו. ולפי מה שכתבתי לא קשה, כיוון די אי אפשר להחזיקו בשמירה כי אם בביטול רשות, ולניזק אפשר להרחיק עצמו, בזה לא חיבר רחמנא למזיק. השאלה מה הנקודה אם נשים את האצבע. הנתיבות מזכיר פה שלוש סברות שונות. הוא אומר המזיק קשה לו לשמור והניזק יכול לשמור, ודבר אחר שפירוש הדבר הוא שאני אצטרך לסגור את העסק. אז האם זה התמונה הכללית או זה שלוש סיבות שמצטרפות? אני מבין שעיקר הנקודה בנתיבות, ואחרי זה נראה שיש ראשונים שבאמת אמרו דברים אחרים, אבל לכאורה הפשט הנתיבות הוא הלב הטענה שלו, תורף דבריו הוא שבביטול רשות לוחי ורחמנה, וכל חזקת נזיק, זה לא בגלל שאני עושה חשבון פה היית יכול לשמור פה לא היית יכול לשמור פה זה פה זה, אלא פירוש הדבר הוא שאם אתה אומר לי שאני צריך לשלם, פירוש הדבר הוא שאני סוגר את הבסטה. כן, מצוין, כי אני מקווה שאתה עושה תנור, אתה עושה אצלך בבית, כן, ושום דבר לא מפריע לך. דבורים, דבורים לא גדלות בכברת, הן הולכות החוצה כי מזה הן מקבלות את הדבש שלהן, כן? או בור צריך שור, או אילן צריך שורשים, והשורשים הולכים ומתפשטים. תנור אתה לא צריך לסגור, אתה יכול להחזיק את המאפייה אצלך בבית, ובכל זאת לא יקרה שום דבר אם נגיד לך שאם תשרוף את הבית של השכן תצטרך לשלם, כי דרך התשמיש הוא לא באופן שמחויב בזה שהוא ילך ויזיק. לכן באמת אמרתי ככה, יש מקרים שאומרים לך אדוני אתה צריך להרחיק, ואף על פי שהרחק, לא הרחקת לא תצטרך לשלם כי אתה גרמה, כמו נמייה בדף קו ב'. יש מקרים שאומרים לך תרחיק, אבל אם הרחקת עשית כדין תצטרך לשלם, בגלל שלא יקרה שום דבר, זה מקרה רגיל שקרה, זה לא ככה צריך אם נגיד לך לסגור שיצטרך לשלם, היהודי יכול 100 שנה לחמם תנור מצטוב הבית ולא תהיה שריפה לבית של השני, אבל לא לטוע אילנות, או להגיד שאם אילנות צריכים לשלם זה לא לטוע אילנות, או לא להחזיק דבורים. בביטול רשות לוחי ורחמנה. לכן השאלה, מי קדם, מי שמח? כן, הניזק עוד לא עשה שום דבר, וגם יכול להיות בהחלט השאלה היא מה, כן, גם השאלה היא מי מזיק למי. זאת אומרת, א', יש שאלה באמת מי קדם. לא, אז בסדר, אומרים לכל אחד, אתה תעשה בצלך מה שאתה רוצה, ואתה צריך לעשות בצלך מה שאתה רוצה, אתה אל תגביל אותי ואני לא אגביל אותך, אף אחד לא מתערב לדבר בשני, וחלק מהתנאי הוא לפתור בממון. דומה לזה כותב החזון איש, תראו במקור 4, נשאר לנו בחפר בור סמוך לבורו של חברו, והניח גפת והניח סמוך לכותל חברו, העמיד ריחיים את תנור, ופתח חנות שנחתומים תחת הוצר, וניר עדים נכנס לרשות חברו וחפר בבור סמוך לבור ונפל כותל בורו חשיב מזיק ולא גורם. אני מדלג שואה. וכן כולות, כן? אולי עוד. וכן מניח גפת ברשות חברו ותולדה דאש. אם אני אקח גפת וישים את זה ברשות של השני, זה יהיה תולדה של אש. בין שהגפת שלו, בין גפת של הפקר. כמניח אבן של הפקר בראש הגג ונפלה ברוח מצויה, וכן כולו, יש לחושבן לתולדות אש. אלא האחה בעושה בתוך שלו תשמישים הנהוגים לשמש בהם. ויש מהם שיתירו חכמים, שכן טבע העולם ששכנים נפגעים זה מזה, טבע העולם ששכנים נפגעים זה מזה, שהרבה מן התשמישים מכניסים פעולה ופגיעה חוץ מגבולה, וזהו קניינו מתחילה, ועל הניזק להרחיק, ואם אינו מתרחק חשוב הניזק כנכנס ברשות המזיק, ויהיו דאזיק לנפשי. ואף אילו התשמישים שקבעו חכמים שיש לשכנו זכות לעקבו, סביר אלה להבית עם קדם ושמח זכב. בעצם נראה שהחזון איש אומר בדיוק את אותו דבר כמו הנתיבות, אבל אני חושב שיש הבדל גדול ביניהם. מהנתיבות זה חלק מדין דאורייתא של הבנת דין נזיקין. התורה בבלו ישמרנו מחייבת אותך באופן שתמשיך להחזיק את הביזנס ו... תשמור לא להזיק. אבל בביטול רשות לוחי ורחמנה, מהחזון איש משמע יותר שזה כאילו דין של חכמים, חכמים הפקיעו את זכותך, או חכמים אמרו, איך הוא אומר, תראו לשונו הנפלאה של החזון איש, שכן טבע העולם ששכנים נפגעים זה מזה, שהרבה מן התשמישים מכניסים פעולה או פגיעה חוץ מגבולם.
צריך להגזים עם הצדק.
לא, צריכים להגזים עם הצדק, רק יחד עם זאת יש האמת והשלום אהבו. אז מצד האמת אתה מחויב, אלא מצד השלום, דהיינו כי יש עולם, פטרו אותך. אז בעצם אני חושב שמדברים על אותה נקודה. אם נבין שהנקודה באמת, זאת אומרת, עוררנו שאלה לכאורה, איך יעלה על הדעת שעל הניזק להרחיק את עצמו במקרים שהוא נכנס לשני, ובעצם מה השאלה שלנו? התשובה של הברכת שמואל בשם רב חיים לא עונה על הדברים האלה. עושה ברשות, זה לא עושה ברשות, זה אש. אתה מרשותך נכנס לרשות של השני. התשובה, אז אומרים הנתיבות, טבע העולם, פירוש הדבר הוא, אי אפשר לעשות, כי אחרת אני צריך לסגור את הבסטה. לפי הנתיבות משמע שזה פטור דאורייתא בקיאי גם. חזון איש אומר, חכמים קבעו בעניין הזה, כן, שעכשיו על הניזק להרחיק את עצמו, כי אחרת השכן שלך לא יוכל להתנהג כטבעו של עולם. לפי הדרך הזאת, בין של החזון איש, בין של של הנתיבות, יוצא שבשביל שנעשה, יש פה חידוש עצום. זאת אומרת שכשיהודי לומד בבא קמא, הוא צריך יחד עם בבא קמא ללמוד פה את פרק שני, ולבוא ולהגיד, תדע לך, יש ארבעה אבות נזיקין, שעל פי כללי אבות נזיקין צריך להיות חייב, ואף על פי כן פטור. זה חידוש עצום ונורא. שמתבוננים בראשונים רואים שחלק מהדברים, ואולי בגלל שהראשונים לא רצו ללכת כל כך רחוק, תרצו תירוצים אחרים. משמע בזה עצמו שהם לא סוברים את היסוד הגדול. למשל, כבר הנתיבות בסוגריים מביא רמב"ן במלחמות, קשה למצוא אותו פרק שני בתוך הסוגיה של חרדת בחשבון מאוד מסובך, אבל הרמב"ן, אני אקרא במקור 6, נתחיל ברמב"ן אחר כך ברשב"א. הרמב"ן אומר, שאלנו את השאלה הראשונה הקשה, איך רבי יוסי אומר שבעל הדבורים, בעל החרדל צריך להתרחק מבעל הדבורים בדיוק כמו שניהם, כשהדבורים מזיקים זה שן. אומר הרמב"ן במלחמות, ואי קניין דבורים תורה, היינו נמי שן דאמר רחמנה לתשלומים כדאמר וביר, וביר בשדה אחר, אלא שלא קני להו אלא מפני דרכי שלום. מי הוא? כי שכיח הזיקה ודאי מסלק להו, דהיינו נמי שובח כדאמרן. בא הרמב"ן ואומר, אל תבהיל אותי מהשאלה של דבורים. דבורים זה לא שור. זה נכון שגם הרמב"ן יודע ששור לא צריך להיות שור בשביל שהוא יהיה שור, כן? גם אוף יכול להיות שור, אבל הוא אומר דבורים זה משהו אחר. בגמרא כתוב שמי שגוזל מחברו דבורים הוא לא חייב, הוא לא גזלן דאורייתא, אלא הוא גזלן רק מפני דרכי שלום. אין לאדם בעלות, כי הם חופשיים כאלה, מסתובבים, כן? אין לאדם בעלות, זה לא קניין גמור, זה קניין מפני דרכי שלום. אומר הרמב"ן, הנה התשובה, אתה יודע למה בדבורים לא חייב מדין בבא קמא? כי זה לא שנדה בהמתו. אם זה היה שנדה בהמתו, אין החינני רבי יוסי לא היה עולה בדעתו של הניזק להרחיק את עצמו, אלא זה לא שנדה בהמתו. סימן שהוא לא לקח את היסוד הגדול של הנתיבות או של של החזון איש.
שיקבה מן התבורים.
שיתפוס אותם כ...
שיגיד, אם זה לא שלך, אני גובה.
לא, אז מתחילים ככה. מתחילים, קודם כל, אל תדבר איתי בבא קמא. אחרי שאני לא חייב מדין בבא קמא, מדין גמור, כן, אז כבר מתחילים... אני צריך לנטרל בבא קמא. אחרי שנטרלתי בבא קמא, אז אני כן יכול להיכנס לסברו של הרחקת נזיקין. אבל קודם כל תנטרל לי בבא קמא.
שלא יכולים
בגלל שזה רק... אין בעלות. אדם חייב שן על שמירת בהמתו. מה?
אין בעלות על דבורים.
באותה רמה שבה יש בעלות, לא, בגלל שאין בעלות על דבורים אז אל תדבר איתי על בבא קמא. אחרי שאתה מדבר איתי על בבא קמא, בוא נחשוב לדבר על נזקי שכנים. מה?
אם אני אשים שם את הכחול הזה שורק את הדבורים כשהם באים לחרדל,
ודאי שאתה לא תתחייב. רבי יוסי מרשד, כן, ודאי שאתה, אבל אתה לא יכול לחייב אותו, כן, אתה לא חייב לחייב אותו לפי רבי יוסי.
אני לא אגיד שהדבורים משהו
לפי רבי יוסי מזקה הדדה, אתה לא צריך לשים שם את הכחול הזה. עצם זה שאתה שם שם חרדל, שם בו שם את הכחול הזה, כן? זה החרדל בעצמו.
הוא יכול לשים דבורים שמזיקות, והוא יכול לשים רעל, וכל זה מפני דרכי
שלום. מרבים שלום בעולם, מרעילים אחד את השני, מרבים שלום בעולם, כן? הרשב"א גם הוא סובר שדבורים זה משהו אחר, אבל מיסוד אחר, שהאמת היא שהנתיבות מזכיר אותו, רק הוא לא עשה מזה בניין, אלא זה יצטרף אצלו. למה? זה יהיה ביטול רשות. אבל הרשב"א אומר בדף י"ח, וזה יסוד בבבא קמא, ואולי יסוד אחר בכלל, שאם אדם לא יכול לשמור על משהו, אין דין בבבא קמא. כל דין בבבא קמא זה ולא ישמרנו על דבר שאני יכול לשמור. נדמה לי שכשלמדנו בבבא קמא, יש שם בדף ה' על עבדו דין, מה יעשה על עבדו ועמתו שמדליקים את הגדיש, והאם חייב או פטור. ויש הסברים שהוא פטור דאורייתא, כי אי אפשר לשמור על העבד. אז מה יש? זה בעצם העבד הוא ממון שלי, רק בגלל שאני לא יכול לשמור כי הוא בר דעת, לא יכול לשמור עליו, אני פטור. סימן יש איזשהו דבר. תראו את הרשב"א במקור 5, על עיקר הרחקת החרדל מן הדבורים תמיע לי, המים מרחיק כלל, והלא החרדל אינו נכנס לתוך תחומם של דבורים, ודבורים הם שבאות לתוך שדה החרדל ואוכלות אותו. ואם כן אבי לקבורה מיוחדת ברשות המאזיק דפטור. זאת אומרת הדבורים הולכים לבעל הבור, לבעל הבור, נופלות בבור שם, נופלות בחרדל, ואמר לתוכה ברשותים היבאי, ונאי דבעל דבורים פטור מתשלומי נזק שמזיקים לחרדל, ואפילו לרבי יוסי דאמר דבורים מזיקים לחרדל משום שאינם בני שמירה. בכלל שאלתו הוא שואל, אומר, זה אני מבין שהדבורים לא צריכים לשמור בגלל שאינם בני שמירה, אבל מכל מקום בא, מה אתה מחייב בעל חרדל, הרי באים אליו. אבל רואים שבכלל דבריו של הרשב"א, הרשב"א אומר אין מה לדבר על דבורים על בבא קמא בגלל שאינם בני שמירה. עכשיו כאילו יסוד שאני לא יכול לשמור על בהמתי, אין דין של בבא קמא. חידוש גדול. גם הנתיבות הזכיר את זה, אבל הנתיבות לא עשה את זה, זה רק בחשבון שבגלל שאני לא יכול לשמור את זה אני צריך לסגור את הבסטה, לסגור את הבסטה אני לא צריך. מהרשב"א יוצא שגם אם מילוי יש לי שור מסוים, כאילו אולי הוא למד זה בפסוק ולא ישמרנו. אני בא אליו, כשלמדנו בבא קמא החקירה הראשונה, ויש כאלה שנשארים בבבא קמא, כן, עם החקירה הזאת ולא מתקדמים מזה הלאה, מה החיוב של תשלום הנזיקין, האם שמירת ממונו או זה שלא שמע, האם מה שממונו הזיק או אי השמירה, כן? אם נגיד שהאי השמירה זה הגורם לתשלומים, אז יוצא שכשאני לא יכול לשמור אולי פתור. על כל פנים יוצא שבין הרמב"ן בין הרשב"א ניסו לתרץ תירוצים למה בעל הדבורים פתור, ותרצו תירוצים שבהלכות בבא קמא גם פתור, או בגלל שזה לא ממון, אני לא ביילים, או בגלל שאני לא יכול לשמור. דומה לזה יש ברמב"ן בעצמו בקונטרס דינה דגרמי שמתעסק בשאלה למה, תזכרו, שאלנו על דבורים ושאלנו אילן שהשורשים שלו, השורשים שלו זה לכאורה אש, זה הולך ומתפשט, זה ממש אש. אומר הרמב"ן, הרמב"ן מתחיל לשאול מדין בור, יעז לשורשים ומזכה לבור מיתם הפתום משלם השורו ואבל אלי תפויה באפיו לא קשיה דכיוון דלאו גופי דילן כמזיק אל השורשים ודמזכה ושורשים ממילא קעתו פתור אף על גב דממונו. אז הוא אומר שורשים ממילא קעתו זה לא ממונו, אולי, זאת אומרת הוא שואל מדין שור, הוא אומר ששורשים כאילו דבר שנולד לבד וזה לכאור קשה, בגלל שאם היה לי בהמה והילדה, בהמה ילדה עוד בהמה, אז גם הבהמה החדשה היא בהמה שלי שאני חייב לשמירתה. אז אם יש לי אילן ונולדו שורשים, אז גם השורשים אני חייב לשמירתה. מה הכוונה שלא צריך עיון? ואז הוא שואל ליקה לדימוי אל השור שהזיק בצרורות, לא ניכנס לזה כי צריך לדבר על צרורות, וליקה לדימוי על האש, מה ששאלנו שהוא הולך ומזיק, שכיוון שליבה את האש עיקר השלבת הוא שמזיק והולך ואוכל ומזיק, אבל אנחנו נולדו ואף על פי שמחמת האילן הוא מזיק פטור, אינה מכיוון דשורשים ודמזקה ולא חזי לי לית לי לתפויה באפי ודדמי למי שנפרצה בלילה. שני תירוצים, התירוץ האחרון קצת דומה לרשב"א, אני לא ידעתי, לא ידעתי שיש פה שורשים, אני לא רואה מה קורה מתחת לאדמה, אז אני לא יכול לסגור באדם את הדלת. זה כמו שהגמרא אומרת שאם הבהמה שלך נפרץ, שמרת אותה כראוי ונפרצה בלילה, אני פטור. אז השורשים שלי זה כמו בהמה שלי שיוצאת ואני לא ידעתי.
אבל אתה יודע מראש,
אין לך אדם ישן,
אבל אתה יודע מראש שזה יקרה.
נכון, מה אם אני שמתי שעון, מה אם יש לי שעון כזה שאני יודע, כן, אבל כנראה עד מתי זה יגיע לבור זה משתנה מאילן לאילן וכו'.
יש לך בהמה שדרכה לפרוס אותה, אתה ודאי חייב נכון. להרוג אותה או לשים גדר.
נכון, אבל פה זה כנראה דבר שמתמשך לאחרי זה. אבל אותי מעניין גם התשובה הראשונה שלו. הוא אומר, אבל אנחנו נולדו ואף על פי שמחמת האילן הוא מזיק פטור. פירוש הדבר הוא שאולי אין לאדם אש, זה את אותה אש שהדלקתי, היא הולכת ובוערת. אבל פה הדלקתי אש אחת, שהיא הלכה ונולד אש חדשה.
רבה, אש זה הדוגמה לנולד.
יבוא מישהו ויגיד לי שכשאני מדליק אש בשדה גדיש, אז האש שגדלת בסוף האזור זה כבר אש אחרת, כי כל אש זה זהו. כנראה רמן אומר לא, האש זה אותה אש, רק הרוח מעבירה אותה ועושה אותה הלאה. אבל כשאש אחת מדליקה אש שנייה, אולי זה כמו כוח כוחו. נגיד, מה הדין אם השורשים האלה זה דבר חדש וזה לא אש בעצם, כשעוסקים בבבא קמא עוסקים בזה. אבל כל פנים, מה המשותף פה? הרמב"ן והרשב"א, והרמב"ן במלחמות, הרמב"ן בדינא דגברא, אומרים לא בנו בניין גדול כמו החזון איש וכמו הנתיבות לבוא ולהגיד שייך כאן בבא קמא וביטלו בבא קמא בגלל שאחרת זה ביטול תשמיש או תקנת חכמים. הם אומרים לא, גם מדין בבא קמא זה פטור, כי זה לא אש וזה לא בור או זה לא ממונו או לא בר שמירה. רואים שהם לא רצו ללכת בכיוון המרכזי. יחד עם זאת קשה מאוד, כי תצטרך להגיד על כל דבר ודבר. גפת למשל, או קוטרה או בית הכיסא. פשיטה, הגמרא אומרת שקוטרה או בית הכיסא זה הנזק הכי גדול והכי גירי דילי, אבל פשיטה שאם השכן שלי יבוא ויגיד אני מזיק אותו בקוטרה או בית הכיסא, לא צריך לשלם על הנזק. צריך לאיפה נעלם דין אש? לאיפה נעלם דין אש? ולמה? כן, ולמה אם זה לא היה גירי דילי, למה אם זה לא היה גירי דילי, כן, היה פטור מלשלם? אולי זה היה באטליה. אני רק אסכם, עוד אנחנו קצת בעילות של זמן. באמת המקום היחיד שתוספות דנים, רגע, זה בבא קמא, זה בדף כ"ו בסיפור של רקטה. אתם תגיעו לשם. הגמרא ברקטה אומרת שאם אדם לוקח את התבואה שלו וזורע אותה, זורע, אחד מאבות מאבות של שבת, זה אדם מעיף ואז הגרעין אף ברוח. אומרת הגמרא שהתירו לאדם, אם אדם זורע ופגע ברוח מהאמות של התבואה, הגמרא אומרת אתה צריך להרחיק, אבל אם זה פגע אתה פטור. שואלים תוספות, אז מה משאש? מה זה שונה מאבנו סכינו ומסעו שניחם בראש גגו ונפלו ברוח מצויה? זה שאלת התוספות. ותוספות מתרצים שאש חייב שהכוח המזיק, הכוח המזיק זה אש, האש מזיקה, והרוח רק אותה להעביר אותה ממקום למקום. אבל ברקתא הנזק הוא תוצאה מהכוח, מהעוצמה של הרוח. זה בדיוק, זה ההוריקן שלנו היום, כן? יש רוח שהיא רק מעבירה ממקום למקום, אבל יש רוח שהיא גורמת לנזק. אומרים תוספות, וכהי גבנה אדם פטור, כי זה ליבה וליבתו הרוח. על כל פנים, אנחנו עוד נעסוק בעזרת השם כשנגיע לשם השבת, אבל מה הנקודה? תוספות שאלו, הרי רק תזה אש, ותוספות הסבירו שזה לא אש, בדיוק כמו שהראשונים האחרים. אומרים, רגע, רגע, זה בבא קמא? לא, לא, זה לא בבא קמא פה, כי אש זה רק שהרוח מצויה מעבירה את זה, אבל פה הרוח מצויה יוצר את הנזק. אבל התוספות ריד אומר יסוד אחר, ותראו את הלשון שלו. התוספות ריד אומר בעשר, מה שכתבתי במעדורה תמיינה דהיינו אש, והמי פתר לרבינה, והמי עד כפי מר ברבשי מזורה ורוח מסויה. הוא אומר, היה לו בתוספות ריד יש כמה מעדורות, אז הוא אומר ככה, והרביתי שם דברים להוציאו מתורת אש, הכל הבל. כותב על דבריו שלו בעצמו, כל מה שכתבתי במעדורה הראשונה או מעדורה תניאנה, הכל הבל. דוודאי כי יש גמור ולא קשה מידי דקייבן דסבר רבי יוסי דעל הניזק להרחיק את עצמו, אם יעשה אש בשלו והניזק עמד בצידו ורואה אותו והוא זק ממנו, אין המדליק חייב, כי אומר לו היה לך להרחיק את עצמו, את עצמך, שאני עושה בתוך שלי מה שאני רוצה ועליך להרחיק את עצמו, או שתשמור את עצמך מן הנזק. לא, הלכה בהלכות בבא קמא, הוא אומר אם היה גגו של ראובן סמוך לחצרו של שמעון ושם ראובן חפצה בגגו, היה לו שמעון לכלים בחצרו, אינו יכול לומר לו פנה לך חפצך מעל הגג, שלא יפילה מרוח וישברו את כלן, מפני שעל הנזק להרחיק את עצמו. והוא הדין אנה דנפצה קיטנה, כי בתוך שלהם היו מנפצים והעוברים ברשות הרבים רואים אותם ויכולים להרחיק את עצמם ולא יעברו סמוך להם ולא ינזקו. שימו לב חידוש עצום, שיכול להרחיק את עצמו הניזק. התורה לא חייבה בבבא קמא אלא כשניזק לא יכול להיזהר. פה הניזק יכול להיזהר. בכל הנזיקים.
גם בשן וברגל?
כן, כן, וגם בקרן. כל אבות נזיקים. כל אבות נזיקים. לסיכום, אנחנו צריכים לסיים. מה? כן, זאת אומרת ככה, יש דברים שבאים בהפתעות, דברים באים בהפתעות, אז זה יש בבא קמא, ועל זה אני אומר על המזיק להרחיק. אבל דברים שלא באים בהפתעות, כי פה יש עסק של מה? של זורק, ופה יש עסק של דבורים, ופה יש דברים שלא באים בהפתעות, וכאי גבנה גם מדין בבא קמא על הניזק להרחיק את עצמו, ועל זה הגמרות שלנו. יוצא בעצם ככה, בסיכום. יש פה גישה בראשונים שמנסים להסביר לנו בכל הרחקות נזיקים שאל תחפש בשום פנים ואופן, הם לא קשורים לבבא קמא כי פטורים מצד בבא קמא. יש רב חיים שאומר מצד זה שזה בתוך רשותו. יש ראשונים שאומרים שאין פה שמירת ממונו כי אין לזה בעלות. יש כאלה שאומרים שאני לא יכול לשמור. יש תוספות ריד שבא ואומר שהרחקת נזיקים במקום שלא יכולים לשמור, וסליחה, אם זה עסק ידוע אז אני נזק להרחיק את עצמו גם בבבא קמא. כל אלה הגבלות בבבא קמא. ויש את הנתיבות ואת החזון איש שאומרים באמת הרבה בפרק שני אפשר לראות אותם בעיניים של בבא קמא, אבל או לפי החזון איש חכמים ראו שזה עיקר תשמישו של אדם, או לפי הנתיבות בגלל שאחרת אני צריך לסגור את הבסטה וביטול רשות לוחי ורחמנה. את הסברה הזאת בעצמה הרצבה משתמש איתה לעיקר הרחקת נזיקין בעצמה. עד כאן.